הקלטתי. אז 3 משפטים, אני רק אסכם. הרמב״ם בשורש התשיעי, ראינו בפעם הקודמת, שאומר שלכל מצווה דאורייתא יש שתי דרישות שצריכה לעמוד בהן. א', צריך להיות לה ציווי, ב', אמור להיות לה גם מהות או תוכן עצמאי. אמרתי שזה עומד כנגד שני צדדים, כמו שהרמח"ל מסביר, שני צדדים שיש בכל מצווה או עבירה. במצווה, למשל, יש צד שאתה מציית לציווי, ויש צד של התועלת שהפעולה הזאת מביאה, שבגללה הצטווינו. אז אם עשית את המצווה, עשית שני דברים, צייתת לציווי והבאת את התועלת. עשית עבירה, מרדת נגד הציווי, שתי בעיות יש. מרדת נגד הציווי והבאת את הנזק שאותו העבירה הזאת באה למנוע. ההגדרה של הדבר כעבירה באה למנוע. אז לכן יש פה שני האספקטים האלה, ואלה שני האספקטים שעומדים בבסיס הדרישה של הרמב״ם, שיהיה גם ציווי וגם מהות. ואז אמרתי שרב אלחנן, כשהוא מביא את ההבחנה הזאת, הוא מביא את זה בגלל שהוא מעלה שם קושייה, שהרמח"ל אומר שתשובה זה חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שאנחנו יכולים לשנות את ההיסטוריה. עשינו עבירה, אם אנחנו עושים תשובה, זה מתקן את מה שעשינו. כן? מסתכלים על ההיסטוריה עכשיו באופן אחר. ואז הוא אומר שקשה על זה מהגמרא בקידושין. הגמרא בקידושין אומרת שצדיק גמור שמרד באחרונה איבד את זכויותיו. כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, ולאווה כמחצה על מחצה, למה איבד את זכויותיו? מכאן והלאה, את הדברים הרעים שהוא עשה, תזקוף לו את זה לצד החובה. את הדברים הטובים שהוא עשה, למה הוא איבד? זאת אומרת הגמרא, בתוהה על הראשונות. אז הוא לא רק יצא בשאלה, הוא גם מתחרט על מה שהוא עשה בעבר. ואז הוא גם מאבד את מה שהוא עשה. הוא לא רק מה שקורה מכאן והלאה נזקף לחובתו, אלא גם את הדברים החיוביים שהוא עשה עד כאן, הוא בעצם מאבד. אוקיי? בדרך כלל, אגב, זה לא קורה. יש אסימטריה בין יציאה בשאלה לבין חזרה בתשובה. ובחזרה בתשובה, בן אדם יכול להתחרט על הדברים הרעים שהוא עשה. ביציאה בשאלה, אני לא חושב שמישהו מתחרט על דברים טובים שהוא עשה. פשוט לא חושב שזה מה שהיה נכון לעשות. מיותר. הוא לא מתחרט על זה שעשה דברים בדרך כלל. הגמרא שמה כן עושה אוקימתא שהוא תוהה על הראשונות. כן? הוא יצא בשאלה אמיתי, אידיאולוגי, לא צעצוע כזה. הוא מתחרט על מה שהוא עשה. סיפורים משעשעים, אדם הכהן, יש אחד הסיפורים החביבים שמספרים עליו, זה שהוא רצה לעשות תשובה על ערש דווי, כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. שאלה מעניינת זה אם אפשר לעשות תשובה במצב כזה, אם בכלל שייכת תשובה כזאת. טוב, בכל מכן, זה תזה שלא ניתנת להפרחה. הקושייה, כן, אז רבי חנן שואל, רואים שם בגמרא, שאם בן אדם היה צדיק והוא מרד באחרונה, אז הוא איבד את זכויותיו. זאת אומרת, אם שכתוב ההיסטוריה, או שינוי ההיסטוריה, זה משהו שהוא נעשה רק לפני משורת הדין, לא מן הדין, אז זה אמור להיעשות רק לצד החיובי, לא לצד השלילי. אם מישהו עשה חטאים ועשה תשובה, אז החטא משתנה, ועכשיו אנחנו מתעלמים מהחטא שהוא עשה. הופך לשגגות, הופך לזכויות, לא משנה, אנחנו מתעלמים מהחטא שהוא עשה. אבל הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, הוא לא עושה לפני משורת הדין להרע. הוא עושה משורת הדין להיטיב. הרע זה על פי הדין, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני, ותרו מאוי. כן, אז אנחנו, בעצם הקדוש ברוך הוא, אם מגיע לך על פי דין, אתה תחטוף. אין לפני משורת הדין להרע למישהו. אוקיי? אז אם אתה אומר שמחיקת ההיסטוריה, אם אני מתחרט על ההיסטוריה, זה נמחק. זה לפני משורת הדין, אז זה לא היה אמור לעבוד בצדיק שתוהה על הראשונות. זה אמור לעבוד ברשע שתוהה על הראשונות ועושה תשובה. אוקיי? אז איך זה יכול להיות? אז הוא אומר שם הוא מביא את הרמח"ל הזה, שבכל מעשה מצווה או עבירה יש את שני ההיבטים האלה, הציות או המרד נגד הציווי, והתועלת או הנזק המהותיים שיש במעשה הזה. ואז הוא אומר, אם אתה מתחרט על מה שעשית, אתה ודאי משנה את היחס הסובייקטיבי שלך לדבר. זאת אומרת, אם אתה, נגיד, עשית חטא, אז היו שם שני דברים בעייתיים. א', מרדת נגד הציווי, לא צייתת. ב', הייתה איזושהי תוצאה שקרתה כתוצאה מהמעשה שלך. היה קלקול רוחני שקרה כתוצאה מהמעשה שלך. עכשיו עשית תשובה. מה זה אומר? מן הדין, מה עושה תשובה? התשובה אומרת, אוקיי, אני מתחרה, אני מתייחס לזה עכשיו אחרת. אז מרדתי נגד הציווי, עכשיו אני מתחרט, אני חושב שצריך להיות מחויבים לציווי. צריך לציית לציווי. אז את המימד הסובייקטיבי שבחטא, אתה יכול לתקן. כי בסדר, מה אכפתי שאז מרדתי נגד הציווי? היום אני אדם אחר. היום אני כן חושב שצריך לציית בעד הציווי. אכפת לך מה הייתי אז. אבל מבחינת המציאות, אם קרה איזשהו נזק במציאות, זה שהתחרטתי זה לא אמור לשנות את זה. זאת המציאות, מה לעשות? מה שנשרף, נשרף. מה שהתקלקל, התקלקל. זה לא אמור להשתנות. לכן מעיקר הדין, אם אני מדבר על השפעה אחורה, או שינוי דעה שמשפיע אחורה, מעיקר הדין, זה רק על המימד הסובייקטיבי. על המימד הזה של ההתייחסות שלי למעשה. אבל על המימד האובייקטיבי, אין השפעה אחורה, אין דבר כזה. מה שקרה, קרה. לפני משורת הדין גם זה משתנה. אז מה שכתוב ברמח"ל, שתשובה מועילה לפני משורת הדין, זה רק כדי לשנות את התוצאות, את המהות. מבחינת היחס הסובייקטיבי, הציות מול המרד, שם זה משתנה מעיקר הדין, לא לפני משורת הדין. אז הוא אומר, מה קורה בצדיק שתוהה על הראשונות? בצדיק שתוהה על הראשונות, באמת לפני משורת הדין, לא עושים להרע. הקדוש ברוך הוא מטה כלפי חסד. אז מה קורה שם? אם אתה תוהה על הראשונות, את מה זה ישנה? זה ישנה רק את היחס שלך לציוויים. אתה היית אחד שמחויב לציוויים, שמציית לציוויים, עכשיו אתה לא כזה. אכפת לי שפעם היית כן, עכשיו אתה לא. מה אכפת לי מה שהיה? אבל מבחינת התוצאות, אם המעשים הטובים שלך גרמו לתוצאות חיוביות, זה נשאר גם אם שינית את דעתך. כי לשנות את זה, זה לפני משורת הדין. ולפני משורת הדין עושים רק להרע, לא להיטיב. אז לכן בגמרא בקידושין, כשכתוב שהוא טועה לראשונות, הוא איבד את זכויותיו, הוא איבד את המימדים הסובייקטיביים של העניין. אבל את המימד האובייקטיבי, את התיקונים שהוא עשה, הוא עשה. ומה שכתוב ברמח"ל, שתשובה היא לפני משורת הדין, זה בגלל שבתשובה, בכיוון החיובי, אתה גם מצליח לשכתב את ההיסטוריה. לא רק להפוך למישהו שמציית לציוויים, מישהו שלא ציית למישהו שכן מציית לציוויים. אתה גם משכתב את ההיסטוריה. וזה באמת רק לפני משורת הדין, אבל זה באמת קורה רק לצד החיובי. ולא לצד השלילי. אוקיי? זה בעצם מה שטוען רבי יוחנן וסרמן. הוא אומר, הוא מביא שם כמה דוגמאות נחמדות, כדי להמחיש את המשמעות של העניין. אז הוא אומר, יש הגמרא מביאה, הגמרא בנזיר, מביאה גם רש"י בתחילת פרשת מטות מביא את זה, שיש שני מקרים. מקרה אחד זה חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. כן, בתחילת פרשת מטות התורה מדברת שם על פרשת נדרים. היא מביאה שתי סיטואציות. יש פער של כמה פסוקים ביניהם, אבל שניים מופיעים ברש"י בתחילת הפרשה. סיטואציה אחת זה כאשר הבעל אומר לאשתו שהוא הפר לה את הנדר ביום שומעו, כן? והאמת היא שהוא לא הפר, הוא משקר לה. אבל הוא אומר לה שהוא הפר. אז האישה עוברת על הנדר, כי היא בטוחה שהנדר מופר. האמת היא שהנדר לא מופר. שיקר הבעל. זה מישהו שחשב לאכול בשר טלה, ועלה בידו בשר חזיר. נכון? היא חשבה שהיא עושה דבר מותר, והתברר שהיא עשתה דבר לא מותר. או בתרגום לעברית פשוטה, זה נקרא שוגג. עבירה בשוגג. עבירה בשוגג זה מישהו שחשב לאכול טלה, ועלה בידו חזיר. נכון? יש מקרה הפוך. בן אדם שבעצם הפר לאשתו, בסדר? ולא אמר לה. עכשיו היא חשבה שזה אסור, והיא החליטה לעשות את זה כי היא רוצה לעשות עבירה. אז היא החליטה לעבור על הנדר. בפועל היא לא עברה על הנדר כי הנדר הופר. אוקיי? זה אומרת הגמרא, חשב לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה. היא רצתה בעצם לעשות עבירה, בפועל... כן? היא לא רק רשאית, היא גם שלמה זה לי. זאת אומרת, היא אפילו עבירות לא מצליחה לעשות. היא רוצה לעשות עבירות ולא מצליחה. אוקיי? אז זה חשב לאכול כפר חזיר ועלה בידו בשר טלה. אז רבי יוחנן אומר שם, מה ההבדל בין שתי הסיטואציות האלה? חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, את המימד המהותי של העבירה אין פה. הוא אכל טלה. אין את הנזק המהותי שיש במעשה העבירה. אבל את המימד הסובייקטיבי של חוסר ציות לציווי, את זה יש. הוא חשב שזה חזיר והוא רצה לאכול את החזיר הזה. הוא עשה גם פעולה. אגב, לרצות לאכול בלי לעשות פעולה, זה לא נקרא גם לרצות לאכול. לרצות לאכול כשזה בא לידי ביטוי בעשיית פעולה, כן? רק בסוף התברר שהפעולה הזאת זה לא מה שחשבת. אבל אתה עשית פעולה, זה אומר שאתה מרדת נגד הציווי. בפועל, עובדתית, לא עשית עבירה. כי לא קרה שם שום דבר. בסופו של דבר זה היה מותר. זה היה בשר תלה. או הנדר היה מופע. אבל מה שהיא רצתה, מבחינה סובייקטיבית, זה למרוד נגד הציווי. אז פה יש מצב שאתה מורד נגד הציווי, אבל את המהות אין. נכון? זה חשב לאכול בשר חזיר ועליה בדו בשר תלה. בשוגג זה הפוך. בשוגג זה מישהו שהוא לא ידע שהוא מורד נגד ציווי, כי הוא היה שוגג, הוא לא הבין שזה עבירה פה, אבל בפועל, את המהות הוא עשה, את המהות הבעייתית הוא עשה, הוא עבר את העבירה. אין פה את המימד של חוסר ציות, כי הוא לא ידע שהדבר הזה עשו. את המימד הסובייקטיבי אין כאן. אז זה בדיוק שני מצבים הפוכים. חשב לאכול חזיר ועלה בידו תלה, או חשב לאכול תלה ועלה בידו חזיר, זה בדיוק שני המצבים. אחד מהם זה כשיש את המימד של חוסר הציות, אבל אין את המימד המהותי, והשני זה כשיש את המימד המהותי, אבל אין את חוסר הציות. אוקיי? אגב, מה ההבדל ביניהם? קנאה הלכתית. קנאה הלכתית, בשוגג, אז עם קורבן, נגיד, אם זה זדונו קראת, שגגתו חטאת, כן? בכל מקרה, עבירה בשוגג נחשבת עבירה. קלה יותר, פחות אשמה, אבל זה נחשבת עבירה. מה אם מי שחשב לאכול חזיר ועלה בידו תלה? אז הרב מבריסק, בסטנסילים שלו על נזיר, הוא כותב שם שזאת עבירה לכל דבר. זה לאו, הוא עבר עליו דאורייתא. אכל תלה. הוא עבר עליו דאורייתא, כי הוא רצה לאכול חזיר. והוא גם עשה את הפעולה, לא רק שהוא רצה כמובן, כן? רק מה? רק יש גזירת הכתוב שלא נענשים אם התוצאה לא קרתה. ככה הוא טוען. אז זה ממש לאו דאורייתא. עכשיו זה, לא יודע, זה מופרך, לעניות דעתי. בפשטות, מה שכתוב שם זה הפוך. מה שכתוב שם שזה לא בסדר. זה לא בסדר באיזשהו מובן, לא יודע מה, רעיוני, כזה, לא הלכתי, פורמלי. אלא כן, יש פה בעיה מבחינת המוטיבציות שלך, המחויבות שלך להלכה, אז זה ודאי דבר בעייתי. אבל אין פה שום עבירה. זה פחות משוגג, זה לא יותר משוגג. למרות שבסברה, זה מבחינת המקורות ההלכתיים, אני חושב שזה די ברור. בסברה, הוא לגמרי צודק. תחשבו, מי העבריין האמיתי ביניהם? אל מי הייתם מתייחסים יותר בחומרה? ברור שמי שחשב לאכול חזיר ועלה בידו תלה. הרי מי שחשב לאכול תלה ועלה בידו חזיר הוא בכלל לא אשם, מה אתה רוצה? במקרה הוא עשה עבירה, מבחינה תוצאתית קרה פה דבר בעייתי. וכשאני שואל את עצמי עד כמה הבן אדם הוא עבריין, ברור שהמימד הסובייקטיבי הרבה יותר חשוב מאשר המימד האובייקטיבי. זה מה שקובע אם אתה עבריין או לא. השאלה היא מה המוטיבציות שלך. לא השאלה מה עשית בפועל. כן, עושים הרבה פעמים מבחנות בין ניסיון לרצח לבין רצח. אוקיי? אין לזה שום שורש וענף לדבר הזה. ברור שניסיון לרצח חמור בדיוק כמו רצח. מה ההבדל? אתה רשע באותה מידה. אתה בעצם לוקח רובה, מכוון על הבן אדם, לוחץ על ההדק במטרה להרוג אותו, הנוקר יתקלקל. נשבר. אז הנשק לא יורה. אז אתה רק שלם אזל, אבל אתה לא פחות רשע. נכשלת בעבירה, אבל אתה רשע לכל דבר. ניסיון לרצח זה ממש רצח לכל דבר. במובן של האשמה, ודאי שהוא צודק הרב מבריסק. אלא מה שבהלכה, השאלה האם יש לך עבירה או אין לך עבירה, היא לא חופפת לשאלה עד כמה אתה רשע. אלא יש פה גם מימד עובדתי, אובייקטיבי. זאת אומרת, השאלה אם עשית את הפעולה הבעייתית או לא. עכשיו, ההשלכה היא שעונש, שניתן לך, זה לא סנקציה על רשע, או לפחות לא רק סנקציה על רשע, אלא זה איזשהו סוג של כפרה או תיהור של התוצאה שנגרמה בגלל החטא. לכן צריך שתהיה תוצאה, אחרת מה הטעם להניש אותך? העונש מטרתו לתקן את מה שעשית, אם לא עשית אין מה לתקן, לא בגלל שאתה לא אשם, אבל שאין את מה לתקן. אם העונש היה סנקציה על אשמה, אז ודאי שהוא היה צודק הרב מבריסק, אז מי שחשב לאכול חזיר ועלה בידו תלה, הוא רשע פי אלף ממי שחשב לאכול תלה ועלה בידו חזיר, שאני בכלל לא רשע. אולי קצת רשלן, אבל הוא לא רשע. שום צורה, הוא לא התכוון בכלל לעשות עבירה. זה קרה, מה לעשות, אבל הוא לא התכוון בכלל לעשות את זה. נגיד אני, מבחינת החוק, בכלל לא מבין את כל החילוקים הטיפשיים האלה בין ניסיון לרצח לבין רצח. ניסיון לרצח ורצח זה בדיוק אותו דבר, צריך להכניס אותם לכלא עד סוף ימיהם. על ניסיון לרצח בדיוק כמו על רצח, אין שום הבדל. כל שיטת הענישה שלנו היא מטומטמת לדעתי, לא שלנו, יש כל מערכות המשפט בעולם. ממש מטומטם, אני לא מצליח להביא את הדבר הזה. את, זה סתם הערה בסוגריים. מכניסים, נגיד, אני לא יודע מה, מחבל עם דם על הידיים ולא עם דם על הידיים. אז מי משחררים? את אלה עם דם על הידיים? או... מה אכפת לי אם יש לו דם על הידיים? זה שהוא נכשל? אז מה אם הוא נכשל? הוא הרי רצה להרוג. הוא נכשל, לא הצליח. מה לעשות? לא דרס כמו שצריך את, את הנפגע. או הצליחו להציל אותו הרופאים, או לא יודע בדיוק מה. לא הצליח להרוג. אז אין לו דם על הידיים, אפשר לשחרר אותו בעסקאות, שירצח פעם הבאה, אז נדבר איתו. לא הוא יצליח יותר, משתפר בפעם הבאה. מה זה הטמטום הזה? מה זאת אומרת? כן, אבל מה זה? זה שיקול מינורי בעיניי. על זה כולם הרי מתקוממים, מה זאת אומרת? עם דם על הידיים. בסדר, זה יהיה קשה למשפחות, נתחשב בהם. לא זה הטיעון שם. הטיעון שם זה ההתקוממות, איך זה יכול להיות? אלה העבריינים הכי חמורים, יש להם דם על הידיים. מה דם? אני לא מבין את הטיעון המטופש הזה. או אני לא יודע מה, מישהו שמתעלל באשתו. כן, אז מכניסים אותו לכלא, תלוי מה הוא עשה. לפי מה שהוא עשה, תלוי אם יושב שנה, שנתיים, חמש שנים, זה הזוי. הוא צריך לשבת שם עד סוף ימיו. לא לצאת משם. אם באמת יש חשש שהוא יחזור לעשות את מה שהוא עשה. גם אם מה שהוא עשה לא היה הכי חמור, אז מה? למה אני צריך לחכות עד שהוא יעשה את זה בשביל להכניס אותו לכלא? תשאיר אותו שם בשביל שלא יעשה את זה. מה, למה צריכה להיות בכלל פרופורציה בין עוצמת העונש לבין חומרת העבירה? זה הרי הדבר הכי טיפשי ששמעתי מימיי. לא הכי טיפשי, יש עוד דברים טיפשיים ששמעתי, אבל זה אחד הטיפשיים. מה פתאום? למה צריכה להיות פרופורציה בין חומרת העבירה לחומרת העונש? אם אתה תופס כמו בהלכה, אז יש בזה היגיון. כמו שגם על זה, יש מחלוקת בין ספר חסידים לבין הרמב״ם, רבי אורי פרלה מדבר על זה. הוא טוען שבספר חסידים כתוב שאין פרופורציה בין חומרת העונש לחומרת העבירה, ברמב״ם כתוב שיש. כתבתי איזה פעם איזה מאמר. אבל בתפיסה המשפטית, לא ההלכתית, ששם העונש מטרתו היא לא לנקום בעבריין, אלא להגן על החברה. אם אתה צריך להגן על החברה, אז תגן על החברה. כל עוד... בן אדם שגנב שקל צריך לשבת בכלא ולא לצאת ממנו. עד סוף ימיו. אם יש חשש שכשהוא יצא הוא ימשיך לגנוב שקל. מה פתאום אתה מוציא אותו? אז מה אם הוא גנב רק שקל? הרי כשאתה מכניס אותו לכלא אחרי שהוא גנב שקל, אז תכניס אותו לכלא כדי שהוא לא יגנוב. הרי הוא כבר הוכיח שהוא גונב. מה זה משנה אם הוא גנב שקל או רצח? זה ממש לא משנה. אם אתה מדבר על סנקציה שהיא תגובה למעשה, אז יש היגיון, שיהיה פרופורציה בין התגובה לבין חומרת העבירה. אתה מדבר על ההגנה על החברה, שזאת בעצם התפיסה המקובלת בענישה במדינה מודרנית, אז אני לא מבין בכלל מה צריך להיות הקשר בין חומת העבירה. כל השאלה זה הרצידיביזם, כן? מה הסיכוי שאתה תחזור לעבירה אחר כך? אם אתה הולך לחזור, אם יש הערכה של הוועדה שזה בסדר, השתקמת, שחרר אותו, הכל בסדר. אבל אם אין הערכה שהשתקמת, אז מה אם העבירה הייתה קלה? למה להחזיר את הבן אדם לזירת הפשע כדי שימשיך לעשות בדיוק את אותו דבר? כי הוא ישב כבר שלוש שנים. הזוי, לא יודע, כל העניין הזה הוא הזוי. טוב, בכל אופן לענייננו, הטענה כן, אז אמרתי שיש את המימד הסובייקטיבי של היחס שלי לציווי, ויש את המימד האובייקטיבי של התיקון או הקלקול של המעשה עצמו. זה שני הצדדים של הרמב״ם, של הציווי והמהות של המצווה. אמרתי שבעצם מה שמבחין בין שני הדברים האלה זה שוגג מול חשב לאכול חזיר ועלה בידו בשר תלה. אחד מהם יש את המהות ואין את הציווי, אחד מהם יש את הציווי ואין את המהות. ומתוך זה דיברנו על השאלה, אז מי יותר חמור? אז זה תלוי. אם אתה מדבר על מידת העבריינות של האדם, אז מה שחשוב זה הממד הסובייקטיבי. אם אתה מדבר על השאלה מה התוצאה שקרתה, אז ברור שמה שחשוב זה העניין האובייקטיבי. זאת אומרת, אם קרתה התוצאה או לא, אם אכלת תלה בסוף, אז לא קרה שום דבר. אתה רשע גדול, אבל לא קרה שום דבר. אין את מה לתקן. זאת אומרת, אם מטרת העונש היא לתקן, אז אתה צריך ללכת אחרי המהות. אם מטרת העונש היא להטיל סנקציה על רשעים, אז אתה צריך ללכת אחרי הממד הסובייקטיבי, ולא אחרי המהות. אתם רואים שבעצם כל הסיפור הזה זה בעצם ניתוח למדני של שני מרכיבים שיש בכל מצווה ובכל עבירה, ואיפה מופיע כל אחד מהם, איזה תפקיד משחק כל אחד משני המרכיבים. אוקיי? אז זה בסך הכל עוד, עוד דוגמה לניתוח למדני. כן, אז עכשיו בואו ננסה רגע לראות מה זה אומר לגבי עוד השלכות. למשל, בואו נדבר רגע על דיני ספקות. אז בדיני ספקות אנחנו יודעים שספק דרבנן לכולה וספק דאורייתא לחומרא. מחלוקת אם זה מדאורייתא או מדרבנן, ספק דאורייתא לחומרא, אבל אני כרגע עוזב את זה. אז ספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לכולה. למה ספק דרבנן הוא לכולה? בפרט יש כאלה שמחדדים יותר את השאלה, הרי לפי הרמב״ם החובה לציית לחכמים יוצאת מילות אסור. כיוון שיוצאת מילות אסור, אז בעצם אם אתה עובר על איסור דרבנן, עברת לכאורה עליו דאורייתא. אז בספק דרבנן, כל ספק דרבנן הוא בעצם ספק דאורייתא. אתה צריך להחמיר. בדיוק כמו כל ספק דאורייתא אחר. אז למה בספק דרבנן מקילים? טוב, יש, הם אמרו, אפשר ליישב את הדברים האלה. יכלו גם לא לאסור בכלל. נכון? שבסוף בסוף אם הם אסרו, אז אתה חייב מדין לא תסור. יכלו לא לאסור. אז הם יכולים להגיד שמספק אתה יכול להקל. זה לא קושיה כל כך נוראית, אבל יש טיעונים לפה ולשם, אני לא נכנס לזה עכשיו, שמייטה מדבר על זה ושמייטה א', זה לא בטוח שזה עובד, התירוץ הזה של הם אמרו והם אמרו. אז יש כמה אחרונים שהולכים, רב שמעון שקוק ורב שלמה זלמן על השמייטה גם בכיוון דומה, הם הולכים בכיוון של, שקשור לניתוח שעשיתי עכשיו, על מה שיש בכל עבירה, את שני המימדים שיש בכל עבירה. והטענה היא בעצם הטענה הבאה. בעבירות דרבנן, התפיסה המקובלת בעבירות דרבנן, זה שזה עבירות שיש בהן רק ציות ולא מהות. זאת אומרת, אם אני אוכל עוף בחלב, שזה איסור דרבנן, אוקיי? אז בעצם הבעיה שיש כאן, זה שאני לא צייתתי לאיסור חכמים לאכול עוף בחלב. חכמים אסרו לאכול עוף בחלב, אני לא צייתתי לציווי שלהם. אוקיי? אז לכן בעצם מרדתי נגד הציווי של חכמים. האם המעשה מצד עצמו יש לו איזשהן תוצאות בעייתיות, הוא מקלקל משהו? ההנחה היא שלא. אם הוא היה מקלקל משהו, אז הוא היה אסור מן התורה. התורה לא אוסרת עוף בחלב, רק בשר בחלב. כנראה שמבחינת התורה, לאכול עוף בחלב, אין עם זה בעיה. חכמים אסרו את זה כי אתה יכול להגיע לאכול בשר בחלב, וזה כן דבר בעייתי, לכן הוא דאורייתא. אמרנו שאיסור דאורייתא זה מה שיש לו גם מהות וגם ציווי. איסור דרבנן זה משהו שיש לו רק את הציווי ולא את המהות. ולכן, למרות שזה יוצא מהפסוק שלא תסור, אבל כיוון שיש פה רק ציווי ולא מהות, כי בעצם מה שאומרים לך זה אל תסור ממה שחכמים ציוו. תקשיבו לפסוק, הפסוק זה מה שהוא אומר. הפסוק בעצם אומר שכל הבעיה פה זה רק חוסר הציות לציווי. אין פה בעיה בדבר עצמו. מאכילת עוף בחלב היא לא בעייתית מצד עצמה. זה רק לא צייתת על הציווי של חכמים. אז לכן בעצם יש פה רק ציווי ללא מהות. אוקיי? ואז מה? כן, זה הנתיבות, בסימן ריש למד דלת, הנתיבות אומר שהוא מביא גמרא. שהגמרא אומרת שאם אדם רואה את רבו עובר עבירה, אז אם זאת עבירה דאורייתא, אז הוא צריך לעצור אותו ולשאול אותו, לימדתנו רבנו שכך וכך, כלומר שאסור לעשות את זה, ואז הרב שלו או שיסביר לו או שהוא ישים לב שבאמת הוא טעה והוא לא יעשה את זה. אבל בדרבנן, קודם אבדינן עובדה ועד ארמתבינן תיובדה. אם אתה רואה את רבך עושה איסור דרבנן, תן לו לעשות את זה, אחרי זה תשאל אותו רק, כדי לדעת מה, שאלה מה, מה איסור דרבנן זה לא איסור. למה לא? זאת אומרת הנתיבות, מכאן רואים, שבאיסור דרבנן, אם עשית אותו בשוגג, אין בזה איסור. לכן אם רבו עושה איסור והוא לא יודע, אתה לא צריך להעמיד אותו על טעותו, כי לכל היותר הוא עשה את האיסור הזה בשוגג. באיסור דרבנן בשוגג הוא לא איסור. בדאורייתא, איסור דרבנן הוא כן איסור. האיסור בשוגג הוא כן איסור. לכן שם אתה צריך לעצור אותו אפילו אם הוא שוגג, כי זה איסור. באיסור דאורייתא לא. למה? באיסור דרבנן לא. למה לא? כיוון שבאיסור דרבנן, כמו שאמרתי קודם, מה שיש באיסור דרבנן הזה, זה בעצם חובת הציות, שזה שלא צייתת לציווי של חכמים. אבל אם אני שוגג, זוכרים את הניתוח של רבי יוחנן וסרמן? אם אני שוגג, אז אין פה חוסר ציות, לא ידעתי שחכמים מסרו את זה. והרי מהות אין כאן בכל מקרה. אז מה נשאר? מה הבעיה? אם מישהו עושה עבירה דרבנן בשוגג, חוסר ציות אין כאן, מהות אין כאן גם במזיד. אז אין כלום. זה איסור דרבנן בשוגג, אין בזה איסור. לכן אומר הנתיבות שם ברש למד דלת, בשביל זה הוא מביא את הגמרא, הוא אומר שמי שאוכל איסור דרבנן בשוגג לא צריך לעשות תשובה, כי הוא לא עבר שום דבר. לא צריך לעשות את זה תשובה. יותר מזה הוא אומר שאם אני מכרתי איסור דרבנן למישהו, אז אם הוא לא אכל את זה, הוא יקבל את הכסף בחזרה. יחזיר לי את הדבר ויקבל את הכסף, כי זה היה מקח טעות. אבל אם הוא אכל את זה, אם הוא אכל את זה, הוא לא מקבל אגורה. כי הכל בסדר, הוא אכל משהו בשוגג, לא קרה שום דבר. באיסור דאורייתא זה לא ככה. גם אם הוא אכל את זה, הוא מקבל את הכסף חזרה. ושבעצם הוא אכל איסור, הוא לא רצה לאכול את זה. אבל באיסור דרבנן, הוא לא מקבל את הכסף, הוא לא מקבל שום כסף חזרה. אם הוא אכל, אז הוא אכל. מכרתי לו אוכל, הוא אכל את האוכל, נהנה ממנו, הכל בסדר, מה הבעיה? מה ההבדל בין זה לבין איסור דאורייתא? שבאיסור דרבנן, אם אכלת את זה בשוגג, לא קרה שום דבר, לא עברת איסור. סתם אכלת אוכל, מכרתי לך אוכל, תשלם לי כסף. באיסור דאורייתא, גם אם אכלת את זה, אכלת את זה בשוגג, אכלת איסור, זה לא דבר, זה דבר שהזיק לך, לא עזר לך. אז לא, זה מקח טעות. אתה מקבל את הכסף חזרה. אוקיי? זו הטענה של הנתיבות, ככה הוא מסביר איזה דין בשולחן ערוך שם, והראיה שלו זה מהגמרא ההיא. כן? זה בעירובין נדמה לי. אמרה שלגבי מי שרואה את חברו, את רבו עובר עבירה. אז מה זה אומר לענייננו? כמו שהנתיבות אומר על שוגג, רב שמעון ורב שלמה זלמן אומרים על ספק. ספק דרבנן זה כמו עבירה דרבנן בשוגג. למה? כי ספק דרבנן, ברגע שהעבירה היא עבירה, ברגע שיש פה ספק, אז אי אפשר להגיד שאתה מרדת נגד הציווי. ספק מרד זה לא מרד. אתה הרי לא יודע בוודאות שיש פה איסור. מרד זה כשאתה יודע שזה אסור ואתה מחליט ללכת נגד זה. אבל אם אתה לא יודע, אתה בספק. אז במצב כזה, זה לא נקרא מרד. הספק דרבנן לכולה, בגלל ספק דרבנן, אין בזה שום איסור. זה כמו איסור דרבנן בשוגג. עכשיו, ההשוואה הזאת היא לא טריוויאלית. זאת אומרת, אפשר היה להתווכח. איסור דרבנן, גם אם אני מקבל את הנתיבות, איסור דרבנן בשוגג זה לא איסור בכלל, בספק איסור דרבנן, היה פה צד שחכמים אסרו. זה לא שאני עשיתי משהו שלא העליתי בדעתי שהוא אסור. יש פה צד, רק אני לא הייתי בטוח. הם טוענים זה אותו דבר, אפשר לשמוע את זה, אפשר גם לחלוק על זה. זאת אומרת, זה לא, בשוגג זה טענה יותר חזקה מאשר לגבי ספק. אבל הם אומרים את זה גם על ספק. ולכן הם טוענים שספק דרבנן לכולה, למה? ושאין שום בעיה, תאכל את זה, הכל בסדר. אפילו אם יש פה איסור דרבנן, לא עברת על כלום. כי איסור דרבנן זה אין בזה דבר, בעיה מהותית, מצד עצמו. המהות לא קיימת. ולגבי הציווי, כיוון שאתה בספק, אז אין פה מרד נגד הציווי, אז לכן לא קרה כלום. ספק דרבנן, הוא לכולה. לעומת זאת בדאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. למה? כי בדאורייתא, חוץ מהחובה לציית לציווי, יש גם את את התוצאות, את התיקונים או הקלקולים שיש מהמעשה הזה. עכשיו, אם אתה בספק, עדיין על הצד שזה אסור, ואתה עשית את זה, הקלקולים קרו. אז עדיין מבחינת הציות, ספק מרד זה לא מרד, גם בדאורייתא. אבל מבחינת התוכן עצמו, יכול להיות שאתה אוכל חזיר. צריך להיזהר מזה, לא בגלל שאתה תעבור על הציות. לא תעבור על הציות, כי אתה לא יודע אם יש פה איסור. אבל אכלת חזיר, זה יעשה את הנזק שעושה אכילת חזיר. או בניסוח חקירתי כזה, כן, למדני כזה, אז אני אומר, למה הייתי שואל את השאלה ככה? כשאני, בכל איסור דאורייתא, יש שני היבטים ראינו, נכון? את המהות ואת הציווי. בספק דאורייתא צריך להחמיר. בגלל הציווי או בגלל המהות? חקירה, למדנית. כן? האם בספק דאורייתא צריך להחמיר בגלל הציות או בגלל המהות? איך שהסברתי קודם, בגלל המהות. מה הראיה שלי? כי הרי בדרבנן יש גם ציווי. ועובדה ששם בספק אני יכול להקל. למה? כי מרד כנגד ספק ציווי זה לא מרד. אז אם כך גם בספק דאורייתא, מימד המרד לא קיים. כי זה שיש שם ציווי, ספק אם יש ציווי או לא, מרד נגד ספק ציווי זה לא מרד. מה היא כן יש בדאורייתא שם בדרבנן? המהות. יש קלקול, המעשה הזה גורם לקלקול. ואם עברת בספק על האיסור הזה, אז בעצם יכול להיות שאכלת חזיר. אז במצב כזה אתה צריך להחמיר, כדי לא להיכשל באיסור אכילת חזיר. אז לכן הספק, החובה להחמיר בספקות, יסודה במהות ולא בציווי. זאת בעצם הטענה. והנה עוד פעם, סוג של ניתוח, דומה לניתוחים שעשיתי גם בשיעורים הקודמים, זה ניתוח שמפרק את הדבר לשני מרכיבים, ציות ומהות, האנליזה, ואז פתאום מתחילים להופיע כל מיני מופעים כאלה של שני דינים. מה זה שני דינים? יש השלכות מסוימות שנקבעות על ידי מרכיב א', יש השלכות מסוימות שנקבעות על ידי מרכיב ב'. אז פתאום אתה רואה שאותו דבר עצמו, בנסיבות מסוימות, יש בו רק את מרכיב א', אז השלכות מסוימות ייעלמו, השלכות אחרות יהיו. בהקשרים אחרים יהיה בו רק את מרכיב ב', אז הפוך, ההשלכות האלה יהיו, ההשלכות האלה לא יהיו. וזה מבנה קלאסי של, ניתוח למדני, כן? זה תמיד עובד ככה. אם אתם רוצים אני אמשיך עוד קצת עם, עם המהלך הזה. ברמב״ם, לרמב״ם יש תפיסה חריגה קצת לגבי השאלה מה זה איסור דאורייתא. זה המשך של מה שאמרתי מהשורש התשיעי. הרמב״ם טוען שהלכה שיוצאת מדרשה, או הלכה למשה מסיני, הם הלכות דרבנן, לא דאורייתא. דברי סופרים. הרמב״ן תוקף אותו בהשגות לשורש השני, אבל זאת שיטה יחידאית, אף אחד כמעט לא מסכים עם זה, יש בגאונים אולי איזו תפיסה כזאת, שרש"י בכתובות בדף ג' שמביא בשם רבותיו, משהו כזה. אבל באופן עקרוני זאת שיטת הרמב״ם, שיטה חריגה, כן, הרמב״ן בהשגות שלו על השורש השני אומר שספרו של הרב המחבר כולו ממתקים, חיקו מחמדים כולו ממתקים. אבל כל זה לא היה שווה רק בשורש השני. כל כך הרסני בעיניו התפיסה הזאת של הרמב״ם, שהוא הופך שלושת רבעי מההלכות שבידינו להלכות דרבנן בעצם, כמו שהם הלכות דאורייתא. כל דבר שלא כתוב מפורש בתורה בעצם, דבר שיוצא מדרשות, או הלכה למשה מסיני, או דברים כאלה, זה הכל הלכות דרבנן. ואז הוא מקשה עליו המון המון קושיות, איך זה יכול להיות, בכל מיני מקומות בגמרא רואים שספק בהלכות כאלה הוא לחומרה. אז אם זה הלכות דרבנן, למה ספק רם לחומרה? אז האמת שזה לא כל כך פשוט, כי בהלכה למשה מסיני באמת יש כמה מקומות, יש בזה קצת סתירות ברמב״ם, ויש כמה מקומות ברמב״ם שרואים שבאמת ספק בהלכה למשה מסיני הוא לכולה. למשל, בפירוש המשנה בכלים, בפרק י' ז', אז הרמב״ם אומר שם, הוא מדבר על השיעורים. השיעורים חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. אז השיעורים זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת הרמב״ם, אז תשאל, אז למה ספקם לא לכולה? ספק אם אכלתי כזית חזיר. בסדר? אז כזית זה שיעור, שיעור זה הלכה למשה מסיני. אם יש לי ספק אם אכלתי כזית או לא, לכאורה זה ספק בשיעור, ושיעורים זה הלכה, זה הלכה למשה מסיני, הרמב״ם, הספק צריך להיות לכולה. ואז הוא אומר לא, למה לא? בגלל שהשיעור, שפה שלי, בגלל שהשיעור הוא פרט באיסור אכילת חזיר. אז ספק אם אכלתי כזית חזיר, זה לא ספק דאורייתא, ספק דרבנן, ספק דאורייתא. ספק, האם עברתי איסור, אכילת חזיר. הפרט שצריך לאכול שיעור כזית כדי לעבור, הוא פרט מהלכה למשה מסיני. אבל פה הלכה למשה מסיני רק מבארת את גדריו של האיסור דאורייתא. אם תהיה הלכה למשה מסיני שמחדשת דין מחודש, למשל הרבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני. לא נצטק להלכה, אבל ככה יש דעה כזאת בגמרא. אז אם הרבה וניסוך המים זה הלכה למשה מסיני, אז שמה זה כבר הלכה למשה מסיני שמחדשת הלכה חדשה. זה לא פרט במצווה דאורייתא קיימת, כמו שיעורים באיסור אכילה וכדומה. שם באמת הספק יהיה לכולה. אז רואים ברמב״ם, מזה שהוא נזקק להסביר למה ספק בשיעור הוא לא לכולה, כי זה פרט במצווה דאורייתא, רואים שבסיסית ספק בהלכה למשה מסיני הוא באמת לכולה לשיטתו. כשהרמב״ם אומר שהלכה למשה מסיני זה דברי סופרים, הוא מתכוון ברצינות. לכל דבר ועניין, שספקה לכולה, וכן, זה הלכה דרבנן. או לא הלכה דאורייתא. דרבנן קצת מוזר, זה לא מדרבנן, זה מסיני. אבל זה לא הלכה דאורייתא. הגדר של זה ספק דרבנן. אותו דבר בהלכות שיוצאות מדרשות, גם הרמב״ם אומר זה דברי סופרים. ועל זה הרמב״ן מערים שם הקושיות, כן, בקיאות מדהימה בהשגות של הרמב״ן שם, זה ממש חוויה לראות את זה. אבל הוא אומר שמה בהרבה מאוד מקומות רואים שספקם לחומרה. קשה שהרמב"ם אומר שספקם לכולה. אז אני רציתי לטעון את הטענה הבאה. כיוון ששיטת הרמב"ם, כמו שראינו בשורש התשיעי, זה שמצווה דאורייתא זה מצווה שיש לה מהות ויש לה ציווי, לעומת נגיד מצווה דרבנן שיש לה רק ציווי אבל לא מהות, מה שראינו קודם. איך אנחנו מבינים הלכה שיוצאת מדרשה? אז ברמב״ם אפשר לראות בשורש השני, לדייק קצת בלשונו, במאות מקומות אפשר לראות, הרמב״ם מבין שההלכה שיוצאת מדרשה היא דברי סופרים, בגלל שאין לנו ציווי עליהם. אין לנו ציווי עליהם. למה? למשל, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אנחנו לומדים את המדרשה. את בא לרבות. אוקיי? אומר הרמב״ם, אין ציווי על זה, הפסוק לא מצווה על זה. אתה לוקח איזה מילה, דורש משם דרשה, ומוציא משם איזשהו דין כזה או אחר. ואדם שקורא את התורה, לא רואה שם ציווי על מורת תלמידי חכמים. לכן, מבחינתו, נגיד, אין אנשים, אלא אם כן מזהירים. אין עזרה, הוא לא מוזהר על הדבר הזה. אז לכן, זה לא הלכה דאורייתא, כי אין עליה ציווי. הרמב״ם מתייחס לזה, והוא אומר, אין אנשים מן הדין. מבחינת הרמב״ם, כל הראשונים מסבירים, אין אנשים מן הדין, הכוונה לא אנשים מכוח קל וחומר. נכון? זה הגמרא גם, לא רק הראשונים. אבל הרמב״ם אומר לא ככה. אמר, אין אנשים מן הדין, הכוונה מכל המידות שהתורה נדרשת בהם, לא רק מקל וחומר. כל דין שיוצא ממידות שהתורה נדרשת בהם, אין עליו עונש. כי הוא דברי סופרים. וזה נקרא אין אנשים מן הדין. אין אנשים מן הדין זה לא בגלל שאולי יש פירחה על הקל וחומר, או כל ההסברים שהאחרונים מביאים. לא אנשים מן הדין, פשוט בגלל שזה לא דאורייתא. דין כזה הוא לא דאורייתא. אין עונש על עבירות שהם לא דאורייתא. זה בעצם הטענה של הרמב״ם. עכשיו, אז מה עם ספקות? הרמב״ן הרי שואל שבכל מיני מקומות רואים שספק בהלכות שיוצאות מדרשות הוא לחומרה. איך הרמב״ם אומר זה דברי סופרים? אני רוצה לטעון שיש ברמב״ם סוגים שונים של הלכות שהם לא דאורייתא. זה מנעד שלם של הלכות. לא כולם אותו דבר. זה לא עסקת חבילה. יש הלכות דרבנן שספקם לחומרה. יש הלכות דרבנן שספקם לכולה. איך אני יודע? איך אני מסביר את זה? איך אני יודע? איך אני מסביר את זה? פשוט. הרי ראינו קודם, למה ספק דרבנן לכולה? כשמדובר בהלכות שיש להם ציווי ואין להם מהות. וספק ציווי הוא לא ציווי, או ספק מרד זה לא מרד. נכון? מה יקרה אם יש הלכות שיש לנו, יש להם מהות ואין להם ציווי? הרי הלכות דאורייתא לפי הרמב״ם צריך את שניהם. צריך שיהיה ציווי ומהות. ראינו בשורש השני, נכון? אם יש הלכה שיש לה מהות ואין לה ציווי, נגיד שתהיה הלכה כזאת, מה יהיה הסטטוס שלה? היא לא תהיה הלכה דאורייתא. בשביל דאורייתא צריך את שניהם, גם מהות וגם ציווי. אבל מצד שני, בואו נעשה את הניתוח של דיני ספקות. אם יש ספק בסוג כזה של הלכה, מה צריך להיות הדין? אסור. למה? כי הספק בהלכה דאורייתא רגילה, גם הוא נובע מהספק במהות, לא בציווי. אז אם יש משהו שיש לו מהות, גם אם אין לו ציווי, מה אכפת לי? הציווי לא מסרק תפקיד בדיני ספקות. אם יש לו מהות ואין לו ציווי, ספקו יהיה לחומרה. לכן אני טוען שההלכה שיוצאת ממדרשות ברמב״ם, היא אמנם הלכה דרבנן לעניין זה שלא עונשים עליה למשל, אבל ספקה יהיה לחומרה. כי השאלה אם ספק לחומרה או לכולה, זה לא שאלה קטגורית, אם זה דרבנן ספקו לכולה, אם זה דאורייתא ספקו לחומרה. כל דבר לגופו. אם יש מהות ספקו לחומרה, אם אין מהות ספקו לכולה. בדרך כלל, מה שאנחנו קוראים דרבנן, גזרות, תקנות, סייגים, דברים כאלה, זה דברים שאין להם מהות, אלא רק ציווי. ספקם, באמת לכולה. אבל זה לא כלל כזה שכל דבר דרבנן ספקו לכולה. יהיו קטגוריות דרבנן, שיש להם מהות ואין להם ציווי, כמו הלכות שעושות מדרשות, ששם הספק יהיה לחומרה. כי בספק במהות, צריך להיזהר שאתה לא תפגע במהות. צריך להחמיר, אוקיי? בהלכה למשה מסיני, למשל, הטענה שלי, זה שבהלכה למשה מסיני יש ציווי ואין מהות. לכן זה לא כתוב בתורה. למה התורה השאירה את זה בחוץ? את ההלכה למשה מסיני. ציווי יש, קיבלנו את זה מהקדוש ברוך הוא בסיני, יחד עם התורה שבכתב. זה יש ציווי. אז למה זה נשאר מחוץ לתורה? למה לא כתבו את זה? אם זה הלכה דאורייתא, והקדוש ברוך הוא אמר אותה, הכל, אז מה, זה לא הלכה דרבנן במובן הרגיל. למה זה לא כתוב? זה לא כתוב כי בתורה נכנס רק מה שיש לו גם מהות וגם ציווי. והקדוש ברוך הוא החליט את ההלכה למשה מסיני להשאיר בחוץ, ושההלכה למשה מסיני אין לה מהות, יש לה רק ציווי. מה זה אין לה מהות? ברור שיש משהו מאחורי הציווי, זה לא סתם שהצטבנו, אבל זה לא עומד ברף של מהות מספיק חשובה בשביל להיחשב דאורייתא. זה אני מתכוון שאין מהות. אוקיי? גם בחנוכה ופורים, שהלכות דרבנן יש מהות. זה לא גזרה עת ומשהו אחר, זה עצמו מעשה שיש לו ערך. בחנוכה ופורים, כן? המצוות דרבנן, לא הגזרות והסייגים. אבל זה לא מהות מספיק חשובה בשביל להיחשב דאורייתא. בסדר? זה אני קורא אין מהות, לא הכוונה שאין, שזה סתם שרירותי. אז לכן ספק בהלכה למשה מסיני, באמת אומר הרמב״ם שהוא לכולה. לא כי יש כלל כזה ספק דרבנן לכולה, אלא כי הלכה למשה מסיני היא בדיוק אותה קטגוריה כמו גזרות וסייגים. זה דבר שיש עליו ציווי ואין לו מהות. ספק של דבר כזה הוא לכולה. כי מרד כנגד ספק ציווי זה לא מרד. ומהות אין כאן. אז יוצא ככה, שהלכה דאורייתא רגילה, זאת הלכה שיש לה מהות ויש לה ציווי. אם חסר המהות ויש ציווי, זה הלכה דרבנן מסוג תקנות וסייגים, או הלכה למשה מסיני. בשני המקרים האלה ספקם לכולה. כי זה רק ספק ציווי, ספק ציווי אין מרד נגדו, אוקיי? בהלכות שיוצאות מדרשות זה גם הלכה דרבנן, או לא הלכה דאורייתא. למה? בגלל שאין ציווי. אבל כאן אין ציווי, אבל יש מהות. אז מבחינת עונש לא יהיה על זה עונש, זה לא דאורייתא, אין ציווי. של עונש צריך ציווי, לא עונשים אלא אם כן מזהירים. אבל בספק אנחנו נחמיר. ספק אנחנו נחמיר, כי יש פה ספק שאם אתה פוגע באיסור ואתה יוצר את הבעיה שהאיסור יוצר. כן, אני נזהר מלאכול את החתיכה הזאת, שמה זה חזיר, ואז אם אכלתי את החזיר, אכלתי חזיר. זה עשה את מה שזה אמור לעשות. צריך להיזהר מזה. זה הרעיון של ספק. זה פשוט, זה לא, זה פשוט בסברה גם. זאת אומרת שהסיבה למה צריך להחמיר בספק דאורייתא, זה פשוט בגלל שיכול להיות שאתה תעבור איסור דאורייתא. זאת אומרת, זה, נכון, זה לא צריך, זה לא צריך פלפולים גדולים בשביל זה. זה הסברה פשוטה. אז זה דוגמה לניתוח או אנליזה וסינתזה למדנית שלוקחת את המושג מצווה, מפרקת אותו למרכיביו, אומרת במושג הזה יש ציווי ומהות. הרמב״ם קודם כל דורש את שני הדברים ביחד, זה מיישב את הקושיה של רבי יוחנן פרלה על השורש התשיעי. אני שואל את עצמי למה צריך את שני הדברים האלה, כנראה בגלל שני ההיבטים שיש בכל מצווה ובכל עבירה. ואז אני ממשיך ואני אומר, אז למה, זאת אומרת, איך נגזרים מזה דיני ספקות? אני יודע מה ההבדל בין דאורייתא ודרבנן, למשל דיני ספקות. ואז אני עושה את החשבון, רגע, איך זה עובד? למה בדיני ספקות אני הולך בדרבנן לכולה ודאורייתא לחומרה? אני אומר, בדרבנן מופיע רק מרכיב אחד, רק הציווי, בלי המהות. ולגבי דיני ספקות, מה שחשוב זה דווקא המרכיב השני. ואותו דבר בהלכה למשה מסיני. אבל בהלכות שיוצאות מדרשות, למרות שגם הן רק הלכות, הן לא דאורייתא, דרבנן, לא דאורייתא, אבל שם דווקא מופיע המרכיב השני, לא הראשון. רק המהות ואין ציווי. לעניין דיני ספקות, אנחנו נלך שם לחומרה. כי מבחינת הדיני ספקות, המרכיב הרלוונטי, זה דווקא מרכיב המהות ולא מרכיב הציווי. לגבי העונש, המרכיב המהותי זה מרכיב הציווי. אולי גם הציווי וגם המהות. צריך את שניהם. כן, כי גם הלכה משה מסיני לא מאנישי. אבל צריך את שניהם. לגבי דיני ספקות, מה שחשוב זה רק המהות ולא הציווי. אז זה ניתוח למדני קלאסי, זה רב חיימים כאלה על כל דף. זאת אומרת, אתה עושה הבחנה בין שני דברים, אתה אומר, הדבר הזה אחראי על ההשלכה הזאת, הדבר הזה אחראי על ההשלכה הזאת, וככה אתה מיישב כל מיני סתירות, שני הלכות דרבנן, באחד מהם הולכים לחומרה, בשני הולכים לכולה. למה? כי המושג דרבנן כנראה מחביב מתחתיו שתי קטגוריות שונות. קטגוריה אחת שחסר ציווי, קטגוריה שנייה כשחסר המהות. והופ, פתאום אתה רואה ששני הדברים מופיעים באופן שונה. אם אתם זוכרים, הבאתי את רבי יצחק זלמן לגבי הגדרה של מלאכת בונה בשבת, שהוא בעצם מראה שם שיש תכונת דמיון לא טרנזיטיבי. זאת אומרת, כן, בדרך כלל דמיון הוא טרנזיטיבי. אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז א' דומה לג', אוקיי? אבל מתברר שיש תכונות דמיון שהן לא טרנזיטיביות. למשל, האב של בונה דומה לשני סוגי תולדות, שני הסוגים זה אוהל ומגבן, שניהם זה תולדות של בונה, אז בין אוהל למגבן אין שום דמיון. כמו ששניהם דומים לאותו דבר. ביניהם א' דומה לב', ג' דומה לב', אבל א' לא דומה לג'. איך זה קורה הנס הזה? אז אמרתי, בגלל שבמלאכת בונה, כשעוד פעם עושים אנליזה, אז מה האנליזה של מלאכת בונה? מה זה לבנות בית? זה לקחת כל מיני חלקים, מרכיבים, חומרים, לחבר אותם, קיבוץ חלקים, ולייצר על ידי הקיבוץ הזה חלל פונקציונלי. חלל, מבנה שבתוכו אתה יכול לעשות תשמישים שונים, אוקיי? אז קיבוץ חלקים שיוצר חלל פונקציונלי, זה בעצם מלאכת בונה. האב. אוקיי, עכשיו תראו בדיוק את אותו מבנה שעשיתי עכשיו. את מה קורה כשיש קיבוץ חלקים ואין חלל פונקציונלי? אז זה תולדה. מה זה? מגבן. נכון? מגבן זה אוסף של חלקים, אתה מקבץ את החלקים, אבל זה לא חלל פונקציונלי, אתה יוצר גבינה שאוכלים אותה. אתה לא עושה תשמישים בתוך הגבינה. הגבינה היא לא מבנה, אוקיי? אז לכן זה קיבוץ חלקים שלא יצר חלל פונקציונלי. חסר מרכיב אחד מהאב, החלל הפונקציונלי. ויש את המרכיב השני של קיבוץ החלקים. מה זה אוהל? יהיו כפוך, נכון? אוהל זה ליצור חלל פונקציונלי, אבל אתה סתם פורס סמיכה, אתה לא מקבץ חלקים, אתה לא בונה את זה מאבנים או מעצים או מה שלא יהיה. אז גם זה תולדה, נכון? אלא מאי, ששתי התולדות האלה, כל אחת דומה לאב מפן אחר. באב יש את המרכיבים A ו-B, תולדה אחת יש לה רק את A, תולדה שנייה יש לה רק את B. השתיהן דומות לאב, אבל ביניהם אין שום דמיון. שתי התולדות אין שום דמיון, זה יש רק את A, זה יש רק את B, הם לא דומים. אז זה אומר שיש פה תכונת דמיון שהיא לא טרנזיטיבית. זאת אומרת, א' דומה לב', ג' דומה לב', אבל א' לא דומה לג'. וזה בדיוק מה שקורה פה. זאת אומרת, במצווה דאורייתא יש את שני המרכיבים. מרכיב אחד זה הציווי, מרכיב השני זה המהות. עכשיו יש לה שני תולדות, כן? דינים שהם לא דאורייתא. אחד מהם זה הדרשות, שזה מהות בלי ציווי, השני זה הלכה למשה מסיני, זה ציווי בלי מהות. עכשיו שניהם נקראים הלכה דרבנן, וכולם שואלים, רגע, אז למה לא ספקם לכולה? ברמב"ם רואים שהלכה למשה מסיני באמת ספקה לכולה, בהלכות מדרשות לא רואים את זה. למה לא? בגלל שהמושג הלכה דרבנן מחביא מתחתיו שתי קטגוריות, כמו התולדות של בונה, שלא דומות אחת לשנייה, בכלל. אין שום דמיון ביניהם. לכל אחד מהם חסר מרכיב אחר של האב, אוקיי? אחד משני המרכיבים של האב, אבל מרכיב אחר. ולכן, אם תהיינה השלכות, למשל במלאכת שבת, אם תהיה איזושהי השלכה לקיבוץ החלקים, שתלויה רק בקיבוץ החלקים, לא בחלל הפונקציונלי, אז היא תופיע רק במגבן ולא באוהל. או אם תהיה השלכה רק על החלל של החלל הפונקציונלי, בלי קשר לקיבוץ חלקים, אז היא תופיע רק באוהל ולא במגבן, אוקיי? הלכות שבת בדרך כלל אין את הדברים האלה, כי הרי הגמרא בבבא קמא בהתחלה הרי אומרת שלא שנה אב, לא שנה תולדה, כי תולדות אין כיוצא בהן, בתולדות של שבת, אוקיי? אז גם התולדות הן כמו האב, אז אין הבדל בהשלכות בין התולדה לבין האב. אבל עקרונית, אם היה הבדל בהשלכות, אז היה יכול להיות שלשתי התולדות האלה תהיינה השלכות אחרות לגמרי. אם כל אחת מן ההשלכות תלויה בפרמטר אחר מתוך שני הפרמטרים של האב, אוקיי? וזה בעצם מה שקורה אצלנו. אתם רואים שהמבנים האלה שעליהם אני מדבר כאן, האנליזות והסינתזות, פועלים בדיוק באותה צורה, בהקשרים שונים. זה בדיוק אותו רעיון, אותו מבנה לוגי בדיוק. אוקיי? ברגע שמתרגלים לדבר הזה, אז זה העוצמה של הלמדנות הבריסקאית. אתה לא צריך להיות חכם גדול בשביל ליישם אותה, צריך להיות מיומן. זאת אומרת, אם אתה מיומן מספיק ואתה יודע איך הלוגיקה הזאת עובדת, אתה יכול ליישם אותה על כל מה שזז. זה לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה. כן, הזכרתי, אני חושב, באחת הפעמים הראשונות, את הממצאים האנתרופולוגיים שלי מתקופתי בבני ברק. אמרתי שיש שם, אני חושב שזה עדיין, אבל אז זה היה מאוד בולט, היו שתי ישיבות מרכזיות, סלובודקה ופונוביץ', ראיתי שני הבדלים בין שתי הישיבות האלה. הבדל אחד, זה שפונוביץ' זה לימוד נורא, נורא מובנה. נורא אנליטי, נורא לוגי, בסלובות כזה יותר בלבטי כזה, כמו החזוניש בעצם, הולכים בעקבות החזוניש, הוא יותר בלבטי כזה, נראה לי ככה, נראה לי ככה, לא משהו נורא בנוי, נורא אנליטי, כמו שרגילים בפונוביץ', פונוביץ' זה נורא מרובע. ההבדל השני הוא שכמעט כל ראשי הישיבה יצאו מפונוביץ' ולא מסלובותקה. אתם מוצאים ראשי ישיבות ברחבי הארץ וכל מיני ישיבות, כמעט כולם היו בוגרי פונוביץ', מעט מאוד בוגרי סלובותקה. והטענה, אני חושב שדיברתי על זה, אני לא זוכר, הטענה היא שיש קשר בין שני הדברים האלה, בין שני הנה עוד פעם ניתוח למדני בעצם, אני חושב עכשיו, יש קשר בין שני המרכיבים האלה, שני דינים להיות ראש ישיבה. מה זאת אומרת? העובדה שמפונוביץ' יוצאים יותר ראשי ישיבה, כי פשוט יותר קל לצאת ראש ישיבה, שאתה מצויד בכלים מובנים איך לנתח סוגיה באופן למדני. אם אתה מספיק מיומן, אז אתה תעשה את הניתוח, אתה תעשה את זה על כל סוגיה. זה בכלל לא משנה מה הסוגיה אומרת ומה לא. צורת החשיבה היא צורה מאוד מאוד קבועה, סיסטמטית, אחידה, כן, פונוביץ', מי שמכיר אז יודע, יש דברים שהם לא מוכנים לשמוע. זאת אומרת, זה מחוץ לשטנץ המרובה שלהם, הם לא שומעים בכלל. אתה לא יכול להגיד, זה לא שמענו, זה לא ייכנס לפרוטוקול אפילו. אז זה מין כזה, יש כל מיני מאפיינים משונים של החבר'ה שם. ודווקא בגלל הריבוע הזה, אז כל אדם בינוני יכול לצאת ראש ישיבה. כי אתה הראש ישיבה, רב שמואל הוא הראש ישיבה, רב שמואל עוזובסקי. אתה פשוט מחכה אותו. ברגע שאתה מחכה אותו מספיק זמן, אתה לומד את הדרך שלו, ואתה נהיה ראש ישיבה. בסלובודקה, אם אתה רוצה להיות ראש ישיבה, אתה צריך להיות חזון איש. אז החזון איש היה חזון איש. אבל כל האנשים הבינוניים שילמדו בסלובודקה, לא יצא מהם שום דבר. לא יצא מהם שום דבר, כי הם לא מקבלים את הכלים האוטומטיים האלה של לנתח ניתוח למדני של סוגיות. ולכן יוצאים שם מעט מאוד ראשי ישיבות, זאת אומרת, אלה שהם מילואים, אז הם יצאו ראשי ישיבה גם משם. אבל אנשים בינוניים לא יצאו משם ראשי ישיבה. ומפונוביץ' כן. ואני חושב שזה מבטא את הנקודה הזאת שהדפוס הקבוע של הניתוח הלמדני, יש בו הרבה עוצמה, אבל כמובן יש בו גם מגבלות. המגבלות הן שאתה איכשהו שבוי של דפוסים נורא נורא קבועים, אתה כבר מדקלם את אותו דבר, אתה כבר לאט לאט אפילו לא חושב עד כמה זה באמת make sense בסוגיה הזאת, לעשות את הניתוח הזה, ועד כמה לא, כי זה כבר מין כזה שנית קבוע כזה, אתה אומר תמיד את אותו דבר, אתה עושה את אותם חילוקים, כן, כמו שהגששים אומרים, הם שואלים אותם שאלות ואתם עונים אותם תשובות, זה אותו, כן, היה לי תחביב ללכת לשיעורים של ראשי ישיבה בבין הזמן, אם תמיד היו נותנים בבתי כנסת שכונתיים, אז בבין הזמנים, בחגים או משהו כזה, היו תמיד באים ראשי ישיבה לתת שיעורים. שיעורים בלימוד, ככה משהו טוב, לא שיחות משעממות. אז הייתי הולך לשמוע את השיעורים האלה, ובשלב כלשהו, אחרי כמה שנים, נהניתי תמיד. אבל אחרי כמה שנים, פתאום ראיתי ששיעור מתחיל, אני יודע איך הוא נגמר. אני אגיד לך, עכשיו הוא ישאל את זה, הוא יביא את הנפקמינה הזאת, הוא יביא את המחלוקת של הרשב"א והרמב"ם פה, והוא יסיים בחידוש כזה וכזה. גם את החידוש שלו אני יודע. למרות שלא שמעתי אותו קודם, כי אני הבנתי כבר לאן זה הולך, אני מכיר את השטנץ. חד משמעית, אני אומר, השיעור התחיל, אני הייתי אומר לכם איך הוא יגמר. וזה בגלל שהראשי ישיבה, כמעט כולם שם, היו פונוביצ'אים כאלה, זאת אומרת, כולם עושים אותו דבר, זה הכל אותו שטנץ. עכשיו, לפעמים אתה לא מספיק שם לב לזה, אבל זה שם, זה ממש, זה מאוד דומה. מאוד דומה. אני חושב שהזכרתי את המגיד שיעור שלי בנתיבות עולם, בישיבה שלמדתי, גם כן תלמיד ככה מאוד דבוק ברב שמואל, רוזובסקי. אז הוא לימד אותנו איזושהי מסכת, אני תמיד חשבתי שזה סוכה, אבל אז הראו לי שאין ספר של שמואל על סוכה, שיעורים היומיים, לא הכלליים. יצא, פעם הראשון מהסדרה של שיעורי רב שמואל, יצא באותה תקופה כשלמדנו את אותה מסכת, נגיד ביצה, לא זוכר כבר איזה מסכת זה היה, אוקיי? ופתאום ראיתי שהשיעורים שלו, אני חושב שאמרתי את זה, אני לא זוכר כבר, שהשיעורים שלו נראים בדיוק אותו דבר כמו פשוט מעתיק את רב שמואל. לא נעים. הוא לא אמר שהוא אומר את זה בשם רב שמואל, הוא הביא שיעור שלו. אז ככה לא ידענו מה לעשות, אבל אני החלטתי ככה לאזור עוז, ניגשתי לה, אמרתי לו, הרב, אתה יודע שיצאו שיעורי רב שמואל על המסכת, ביצה נגיד, לצורך הדיון? הוא אומר, לא שמעתי, כן, מעניין, מה מצאת שם? ותראה, האמת שאנחנו רואים ממש דמיון מפתיע לשיעורים שאתה נותן, זה ממש נראה אחד לאחד. אז הוא עיניו זרחו מרוב עושר למגיד שיעור שלי. הוא אמר לי, תראה, אני אגיד לך, לא למדתי את המסכת הזאת צריך בשמואל. לא למדתי זה צריך בשמואל. הוא פשוט אמר מעצמו את השיעורים על הסוגיות האלה, וזה בדיוק השיעורים שרב שמואל נתן לסוגיות האלה. והוא לא למד את זה אצלו. זה פשוט היה, המבנה נכנס לתוכו בצורה כל כך חזקה, זה היה מדהים. כל כך חזק, הוא אומר, לא שמעתי מעודים מה רב שמואל אומר על הסוגיות האלה. אבל הוא נתן בדיוק את אותם שיעורים, בדיוק. זה ממש, הדמיון הוא מדהים. אתה לא, אנשים היו ממש נבוכים, לא היה נעים להגיד לו את זה, כי היה ברור שהוא מעתיק הכל. לא, הוא לא העתיק כלום. הוא לא שמע את זה אף פעם, רב שמואל. זה ביטוי קלאסי למה מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, אם אתה מספיק מיומן בהתעמלות האנליטית הזאת, אז אתה תגיד את אותו שיעור על כל הסוגיות, אתה תגיד את זה באותה, כן, כמו רב שמואל, אותו, קצת מגזים, ברור שיש משקל לכישרון, אבל אתה יכול להיות עם כישרון בינוני, אם תעבוד קשה, אתה תהיה ראש ישיבה לתפארת. וזה רק בפונוביץ'. כלומר, לא רק בפונוביץ', יש עוד ישיבות, אבל בישיבות המובנות. לא בסלובודקה. אוקיי? אז שם זה לא יקרה. זאת אומרת, אם אתה, אני באיזשהו שלב רציתי ללכת ללמוד בכולל חזון איש, תקופה מסוימת. פה נביא שהייתי קצת, ואחרי זה כל חזון איש, אז הזהירו אותי, אמרו לי, תשמע, אתה לא תסתדר שם, אני מהאסכולה פה נביא שהיית. אתה לא תסתדר שם, זה עולם אחר לגמרי, לא תסתדר איתם. אני ככה גיחכתי לעצמי מתחת לשפם, שתי צפרדעים חיות בשלולית וחושבות שזה האוקיינוס השקט. את מה יכול להיות ההבדל בין הצד הזה פה הנביא זה סובות? אוקיי, מה יכול להיות? כולם לובשים את אותם חליפות ואומרים פחות או יותר אותם דברים. הגעתי לשם ולכן לא הסתדרתי. לא הסתדרתי, זה לא עבד בצורה כזאת. זה אנשים שהם באים מהאגף הסלובודקאי, כמו החזון איש כזה, נראה לי ככה, ופה זה קצת יותר, ופה זה קצת... כל החשיבה המובנית, האנליטית, עם הנפקמינות, עם הבנייה, עם המבנים הלוגיים, הקשיחים והמסודרים, שום דבר מזה לא היה שם. עכשיו אולי ככה, אולי אחרת, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, מין כזה כל כך לוז, כן? כל כך לא, לא, לא בנוי, זה היה בלתי נסבל מבחינתי. אז ככה, זה חיזק אצלי קצת יותר את התובנות האלה שתיארתי לכם קודם. אוקיי, השלב הבא, אני רואה שכבר אין לנו כל כך הרבה זמן, אז אני רק אתחיל. אני רוצה להמשיך עוד את העניין הזה, וללכת לכיוון שבודק קצת את קורבנות, משמעותם של קורבנות האשם. אנחנו נראה זה קשור למה שדיברתי עד עכשיו. קורבנות האשם נגיד מול קורבנות חטאת למשל. כן? שניהם בעצם באים על חטא. יש חטאים שעליהם מובא אשם, יש חטאים שעליהם מובאת חטאת. מה ההבדל? למה על אלה יש אשם ועל אלה יש חטאת? מה מייחד את הקורבנות שמובאים על אשם מול קורבנות שמובאים על חטאת? יש בעניין הזה רמב"ן, פירוש על התורה, שמנסה להסביר את זה, לא בטוח עד כמה אני קונה את מה שהוא אומר שמה. באופן עקרוני, כשאנחנו מתארים את קורבנות האשם במבט מלמעלה, אז יש בעצם שלוש קבוצות של קורבנות אשם. בהמשך זה יהיה ברור למה זה קשור למה שאמרתי עד עכשיו, אוקיי? כרגע אני עוסק בקורבנות האשם. יש שלושה אשמות שבאים על חטא, זה אשמות החטא. אחד מהם זה אשם מעילות, מי שמועל אז חייב קורבן אשם, מועל בקודשים. אשם גזלות, כן? מי ששבועת הפיקדון, מי שכופר בממון שהוא לא שלו בשבועה, אז צריך להביא אשם, זה לא מי שגוזל. זה נקרא אשם גזלות, אבל זה מי שכופר בפיקדון בשבועה, בסדר? והתברר ששיקר. אז זה אשם גזלות, זה אם תובעים ממנו שכר שכיר, עבדה, גזל, לא משנה, מה שתובעים ממך ואתה נשבע שזה לא אצלך, ואז התברר ששיקרת. ואשם שפחה חרופה. מי שבא על שפחה חרופה, גם חייב אשם. זה שלושה אשמות שבאים על חטא. יש שני אשמות שבאים על טהרה. זה נזיר, אשם נזיר ואשם מצורע. שזה לא אשמות שבאים על חטא, לפחות באופן הפשוט, אלא הם חלק מהפרוצדורה של הטהרה. בנזיר שנטמע או במצורע, אז חלק מהטהרה זה הבאת אשם. כן? בגמרא בשבועות אומר שנזיר לא מביא אשם על חטא, זה לא אשם על חטא. והסוג השלישי זה אשם תלוי. אשם תלוי בעצם גם הוא אשם של חטא, זה מובא על עבירה מספק. מי שעבר על עבירה מסופקת, מביא אשם תלוי. איזה עבירה מסופקת? כזאת שזדונה קראת ושגגתה חטאת. אז אם עברת עליה בספק, אתה מביא אשם תלוי. אם אחרי זה יתברר שהספק הזה אכן יתממש, אתה חוזר ומביא חטאת. כי עברת את האיסור הזה בשוגג. אבל כשזה היה ספק, אז לא ידעת. לא יודע אם אתה חייב חטאת, אז בינתיים אתה מביא אשם תלוי. בסדר? זה הסוג השלישי של האשם. עכשיו, מה מייחד את כל ההקשרים האלה? למה על כל הדברים האלה מביאים קורבנות אשם? במה זה שונה מהעבירות שעליהם מובאים קורבנות חטאת? אז הרמב"ן בפירוש לתורה, אז אומר, נקרא הקורבן הזה אשם, כמו שאמר, בשקל הקודש לאשם, ולא נתברר מתם יהיה שם הקורבן האחד חטאת, ושם האחד אשם, וכולם יבואו על חטא. כולם באים על חטא. אז למה זה נקרא חטאת וזה נקרא אשם? ואין לומר שיהיה מפני חומר החטא. כי נעם מצורה מביא שני קורבנות, שם האחד חטאת והשני אשם. ואני רואה בעיניי כי שם אשם מורה על דבר גדול. אשר האוסו יתחייב להיות שמם ועבד בו, מלשון האשימם אלוהים בתהילים, כן? או וישם הוא נאות מדבר, וכן תאשם שומרון תמרת באלוהיה, וכן השמים אנחנו נש... וכו'. וחטאת מורה על דבר נטע מן הדרך, מלשון אל השערה לא יחטיא. אתה סוטה מן הדרך, אז על זה אתה מביא חטאת. אשם זה איזשהו סוג של שממה שהבאת לעולם. אשם מלשון שממה. והנה אשם גזלות ואשם שפחה חרופה, בעבור שהם באים אף על המזיד, יקרא קורבנם אשם. לכן אשם הנזיר. ואשם מעילות, אף על פי שהוא בשוגג, בעבור שהוא בקודשי השם, יקרא הקורבן אשם. כי החטא גדול יתחייב להיותו אשם בו, כאשר יקרא מעילה. טוב, הוא מביא, אשם תלוי, מפני שבעליו סבור שאין עליו עונש, כי לא נודע שחטא, מפני זה החמיר עליו הכתוב בספקו יותר מוודאו, וצריכו איל בכסף שקלים, ואילו נודע חטאו, היה מביא חטאת בדנקה, לא משנה, וקראו אשם למור שהוא בשני סלעים כהאשמות החמורים. קיצור, אוסף של תירוצים לא מאוד משכנע, אני חייב לומר, אבל יש בתוך המהלך שלו, יש כמה הבחנות שכן כדאי לעשות בהן שימוש. א', הוא אומר שקורבן אשם מובא על המזיד. חטאות מובאים רק על שוגג. קורבן אשם מובא על המזיד. חוץ מאשם, מעילות. אשם מעילות זה במעילה. מעילה זה רק כאשר אתה מועל בשוגג. אתה מועל במזיד, אז אין אשם, אין אשם מעילות. אבל שאר האשמות מובאים על המזיד. עכשיו, זה גם המושג שממה. הוא אומר שהאשם זה מלשון שממה. אתה עשית פה איזשהו סוג של שממה, ועל זה אתה מביא את האשם. החטאת זה זה שאתה החטאת, כי שאתה עושה בעצם חטא. אז אתה מביא את הדבר על החטא שאותו עשית. אני רוצה להתחיל דווקא מהעניין הזה של הזדון. שהאשם מובא על זדון, זה מופיע בכמה מקומות. יש משנה בקריטות, בדף ת', המשנה אומרת, ואלו מביאים על הזדון כשוגג. הבעל שפחה, לשם שפחה חרופה, נזיר שנטמע, ושבועת העדות הוא שבועת הפיקדון. בסדר? אז כל האשמות האלה בעצם מובאים על הזדון כשוגג. אין הבדל בין זדון לבין שוגג. אוקיי? קורבן עולה ויורד, נקרא בתורה אשם, למרות שזה לא אשם באמת, אבל לא משנה. אבל זה, בגלל שהוא בא על המזיד, אז הוא נקרא אשם. אוקיי? אז רואים שהעובדה שהקורבן בא על המזיד, יש בה משהו מהותי לגבי קורבן האשם. למרות שאני מזכיר, כמו שהרמב"ן מאיר, יש חריג אחד, שם מעילות. ושם מעילות בא דווקא על שוגג, רק על שוגג. שאר האשמות באים על השוגג כמזיד. בסדר? גם רש"י באוריות בדף ח', ועוד בהאשמות אין בהם דין העלם דבר, דחייבים אשם ודאי על המזיד כשוגג. עוד פעם, מהותית יש איזו תכונה באשם, שהוא בא למזיד כשוגג. בסדר? אני חושב שזה מפתח כדי לנסות ולהבין מה ההבדל בעצם בין אשן, אשם לבין, לבין חטאת. אז כדי להבין את הדבר המשותף, אני כבר אקדים את המאוחר, ואחרי זה אנחנו נראה קצת את, נעבור על האשמות אחד אחרי השני, ואנחנו נראה איך זה עובד בתוכם. מה מייחד דבר שמובא למזיד כמו שוגג? תזכרו רגע במה שדיברנו על תחילת פרשת מטות, למשל. כן? חשב לאכול חזיר ועלה בידו תלה, או חשב לאכול תלה ועלה בידו חזיר. כשאני אומר לכם שמישהו חייב משהו, בין אם הוא שוגג ובין אם הוא מזיד, מה זה אומר? על אופי העבירה, או מה זה אומר שלא אכפת לי אם זה שוגג או מזיד? נכון? אם אתה אומר, לא אכפת לי אם אתה שוגג או מזיד, בעצם אני אומר, לא אכפת לי ממידת העבריינות שלך. אכפת לי מה שקרה. מה שקרה. זאת אומרת, עשית משהו, קרתה שממה, כמו שהרמב"ן אומר, קרה שממה זה איזשהו סוג של תוצאה בעולם, כן? קרתה שממה, על זה אתה מביא אשם. לא משנה אם אתה מזיד או שוגג. לעומת זאת חטאת, חטאת מובאת רק על שוגג. למה? כי אם אתה מזיד, אז אתה לא יכול להתכפר בחטאת, אתה צריך לקבל עונש, ממש. קראת, או כן? זדונו קראת. או מלכות, חייבי קריטות של הקור, אז יצאו מידי קריטתן, אבל אתה צריך להביא, אתה צריך לקבל עונש אם אתה מזיד, אם אתה שוגג, לא מגיע לך עונש, אבל כדי להתכפר, אתה מביא קורבן חטאת. אז קורבן חטאת בעצם מובא על החטא של האדם. לכן, אם הוא מזיד, הוא מדי השם, לא מספיק קורבן חטאת בשביל זה, הוא צריך לקבל את העונש. אבל אם הוא שוגג, השם ברשלנות. לא ממש השם, זה לא עבריינות ממש, אבל זאת רשלנות, אני צריך להיזהר יותר. מידת האשמה הזאת על הגברה, כן, על האדם, מחייבת קורבן חטאת. לכן זה רק בשוגג. באשם זה בכלל לא שאלה עד כמה אתה אשם. הנקודה היא לא האם אתה אשם או לא אשם. לכן לא אכפת לי אם זה מזיד או שוגג. השאלה מה עשית? יש תוצאה. אז בעצם החטאת מול האשם משקף את אותם שני דברים שדיברתי עליהם קודם. אני כבר סוגר את המעגל. את האשם מובא על התוצאה של הפעולה, על הבעייתיות בעבירה שהיא התוצאה. מה קרה? אוקיי? זה בעצם מתקן את השממה שעשתה העבירה שלך. בחטאת זה מובא על החטא בגברה. ההחטאה, כמו שאומר הרמב"ן, כן, אתה, הגברה עצמו אשם פה, הוא חטא, וכיוון שהוא אשם, שם זה קצת נראה כמו אשם, אבל לא, כן, אשם זה שממה, זה לא מלשון אשמה, אז כיוון שהוא אשם, אז העבריינות שלו מתכפרת על ידי קורבן החטאת. זה ההבדל בין חטאת לאשם. חטאת מדבר על השאלה של האם אתה אמרת את הציווי. לכן זה תלוי בשאלה, חטאת, שוגג או מזיד, תלוי עד כמה אתה אשם, בגברה. האשם מובא על התוצאה, על מה שקרה כתוצאה ממה שעשית. בלי קשר לגברה עד כמה אתה רשע, או עד כמה אתה אשם, או רשלן, או לא משנה מה שלא יהיה. קרה תוצאה, האשם ימחוק אותה, הוא יתקן אותה. האשם מגיע על מה שקרה. ולכן באשם לא אכפת אם זה מזיד או שוגג, כי זה קרה, כך או כך. ובחטאת, זה מובהק על השוגג, כי במזיד אתה צריך לקבל את העונש ממש. אז זה העיקרון הכללי. עכשיו אנחנו, לא עכשיו, זה כבר יהיה בפעם הבאה, אבל אני אתחיל לעבור על כל סוגי האשמות, או לפחות על אשמות החטא, הנזיר והמצורע זה פחות משמעותי, אבל כל אשמות החטא, ואני אנסה להראות לכם את הדבר הזה, אחד אחד, זאת אומרת, אין פספוס, זאת אומרת, אין סוג אחד של חשם שהוא לא, שאני לא יכול להראות לכם שזה בדיוק זה. כולם, עד האחרון. אוקיי, ואז את המעגל כבר סגרתי עכשיו, רק כדי שלא נשאר באמצע, אבל אנחנו נסגור אותו גם בסוף. טוב, צור כאן.